ויכול סוגרת ומסוגרת מפני בני ישראל, אין יוצא ואין בא. זאת אומרת, אנחנו כבר עברנו את הירדן, אנחנו חונים לידם. הם סוגרת ומסוגרת. סוגרת את מה? מסוגרת מפני מה? והם אשר יהושע ראה נצלי בידך את יריחו ואת מלכה גיבורי החיל. אולי כאן הערה קטנה, הם גיבורים או לא גיבורים? מה כזה שהוא מעיד עליהם? מה כתוב פה? גיבורי החיל. כלומר, אנחנו לא צריכים להגיד שהם לא גיבורים. אולי אפילו הפוך. לא טוב להגיד שהם לא גיבורים. הם גיבורים. ואף על פי כן, אנחנו נתמודד איתם. ופה בא, עכשיו באה התוכנית האלוקית, איך הולכים לכבוש את יריחו. זה מפתיע או לא מפתיע? התוכנית האלוקית. אנחנו במקרה גדלנו על זה. זה פשוט לנו שכך כובשים את יריחו. מפתיע או לא מפתיע? מה? למה? אנחנו עברנו מעולם ניסי לעולם טבעי. היינו מאוד מאוד מצפים שככה זה יהיה. ופתאום, בכלל, בכלל לא. בכלל לא. מעניין. טוב, נמשיך הלאה. ההוראות. וסבותם את העיר כל אנשי המלחמה. היקף את העיר פעם אחת. כל תעשה ששת ימים. אז קודם כל, מה המהלך הבסיסי? לסבוב את העיר כל אנשי המלחמה. זאת אומרת, לוקחים את כל הצבא איתנו. להקיף אותם פעם אחת, ככה נעשה ששת ימים. ושבעה כהנים, יישאו שבעה שופרות יובלים לפני הארון, ביום השביעי, תעשו את זה שבע פעמים, והכהנים ידקו בשופרות. והיה במשוך בקרן יובל, כשומחם את כל השופר, יריעו כל העם תרועה גדולה, ונפלה חומת העיר תחתיה, ועלו העם איש נגדו. אז התוכנית ברורה, לא אגיד שהיא פשוטה, היא ברורה, נכון? היום הראשון מקיפים, כך עושים שישה ימים, ביום השביעי מקיפים שבע פעמים, תוקעים בשופרות, הכהנים, ואז כל העם תוקע בשופרות. וכי השופר בן נון אל הכהנים, ויאמר להם שאו את ארון ברית, ושבעה כהנים יישאו שבעה שופרות יובלים לפני ארון השם. ויאמר אל העם, עברו וסובו את העיר, והחלוץ יבוא לפני ארון השם. אז אם כן, יהושע מודיע עכשיו את התוכנית, כן, פסוקים ו' וז', זה ההודעה איך מבצעים, נכון? בפסוק ח' והיה כמו יהושע אל העם, שבעה כהנים נושאים שבעה שופרות יובלים לפני השם, עברו ותקעו בשופרות, וארון ברית השם הולך אחריהם, והחלוץ הולך לפני הכהנים, תוקע השופרות, והסף הולך אחר ארון, הלך ותקעו בשופרות. ותאמצי בשולמו, לא תריב ולא תשמיע את כולכם ולא יצא מפיכם דבר, עד יום אומרי עליכם, הרי וראי אותם. וסב ארון השם את העיר הקף פעם אחת, ובוא המחנה ואינו במחנה. טוב, אז זה התחיל דווקא מהפסוק האחרון. סיכום היום הראשון של כיבוש יריחו. איך מסכמים את זה? מה הפסוק אומר? הקיפו יום אחד. אתם איתי?
כן.
אוקיי. הקיפו יום אחד, וחזרו למחנה, ומה עשו? היום קשה בעבודה היום, נכון? כמה זה יריחו? טוב, זה נכון, כש... הולכים שישה מיום בני אדם על מסלול של, לא יודע מה, 5 קילומטר, זה יכול להיות טיפה צפוף. יש כמה מפרסים, כמה רחוקים, אבל זהו. זה כל מה שהם עשו. והשאלה הפשוטה, מה אכלו אחת בוקר? קורנפלקס וחלב, נכון? למה זה לא כתוב? למה לא כתוב שאכלו קורנפלקס? זה לא מעניין, או זה פשוט? לא צריך להגיד את זה. מה עוד לא צריך להגיד? לא חושב. כלומר, למה את זה אמרת? למה את זה הפסוק אומר שהם הלכו לישון? מה הפשר האמירה הזאת? למה היא כל כך חשובה? בסדר? ומפה אני חוזר חזרה לתיאור של מה שהיה, כמו שאמרנו, היה פה את ההוראות הביץ, ההוראות העשייה של יהושע, סליחה, והביצוע של עם ישראל, או שלא. וישכם פסוקית בו, וישכם ישוע, כאילו, מה זה היה פה זין חטט ויוד? או ידעות חטט ויוד? זה הביצוע או זה ההוראות לביצוע של יהושע? משהו לא ברור, בגלל שתראו. וישכם ישוע בבוקר, ויסוע קורנו את ארון השם. ושבע קורנים נשים את 7 שופרות יבלו לפני ארון השם, הולכים לך את הכל בשופרות, החלוץ לפניהם, והמאסף הולך אחרי ארון השם, הלוך ותקוע בשופרות. אז עכשיו מתארים את זה? לא, מה התשובה? פסוק י' זה התיאור של יום שני. אוקיי. וסוף את עיר ביום השני פעם אחת, וישוב במחנה כל 6 ימים. כמובן, מה השאלה שלנו פה? בשביל צריך לחזור להגיד בפה יום השני שעשו את זה, ואז להגיד, וככה עשו עוד 4 ימים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לספר כל פעם, ביום הראשון עשו ככה, ביום השני עשו ככה, ביום השלישי עשו ככה, ביום הרביעי עשו ככה, ביום החמישי עשו ככה, כל פעם אתה חוזר על זה, יש לנו דברים כאלה בתורה, קורבנות של כל הנשיאים, כל אחד חוזר על אותו קורבן בדיוק. אבל פה באים ואומרים לנו, מה עשו ביום הראשון, מה עשו ביום השני, וכך עשו שלישי, רביעי, חמישי ושישי. אז למה חזרת על זה בשני? והי ביום השביעי, וישכימו קולות השחר, ויסובו את העיר כמשפט הזה 7 פעמים, רק ביום ההוא סבו את העיר 7 פעמים. ובפעם השביעי תקוע הכהנים בשופרות, וישוע אל העם, הריו כנתן שלכם את העיר, והייתה העיר חרם, היא וכל אשר בא להשם, רק רחב וזונה תחיה, היא וכל אשר הייתה בית, כי החבאתה את המלאכים אשר שלחת. ורק אתם, שהוא לחרם, פן תחרימו וקחתם מנחם, ושמתם מחנה ישראל לחרם וחרתם אותו. וכל כסף זהב פלי נחושת, בזל קודש הוא להשם, אוצר השם יבואו. לכן, כך היה, וירא העם, ויתקבו שלו ויקשמו העם את כל השופר, יראו העם בתורה גדולה, ותיפול החומה תחתיה, והיה על העם העיר האיש נגדו, וכדו את העיר. טוב, מה המילה שחוזרת הכי הרבה פעמים בתוך הפרק הזה?
סובב.
סובב? יש יותר מזה סובב. מה?
שופרות.
יותר משופרות. ארון מאוד מודגש, וזה נכון, בסגנונות שונים. שבע. כמה שביעיות יש פה? שימו לב, יש 7 כהנים, 7 שופרות. השבעה ימים, ביום השביעי 7 פעמים, כל פעם השבע הזה חוזר. למה? מה הנקודה פה שכל כך מדגישים לנו את השבע? א', ב', אני לא כל כך מבין את התוכנית, כי זה לא הפתעה, כן? אבל לא היה יותר הגיוני, נגיד את זה ככה, אולי זה כבר תשובה לשאלה שעוררת. זה לא רק ניסי פה. מה זאת אומרת זה לא רק ניסי? איך המלחמה התנהלה? המלחמה הייתה מלחמה טבעית לחלוטין. מה היה הנס? החומות. כלומר, הייתה להם הגנה שמבחינתנו, וגם דרך אגב, תזכרו, מה צעקו המרגלים? ערים בצור בשמיים. באמת ערים בצורות. אבל בואו, יש פתרונות לכל דבר. איך אומרים? לא, לא זו ה... כלומר, אם יש אמונה בקדוש ברוך הוא, נמצא פתרון. אולי יש גם פתרונות אחרים, אני לא יודע. אבל שורה התחתונה, יש פה אופציה. ויש פה אופציה אלוקית, שהיא עוקפת את בעיית החומות, מפילה אותם, ואז עם ישראל הולך ללחם. זה טבעי. אז בוא נשאל שאלה אחרת. אני תמיד מרגיש בתוך התיאור הזה, שיש שם באיזה מידה כיסאות מוזיקליים. מכירות את המשחק של ילדים בימי הולדת? שיש, ברגע שהמנגינה מפסקת, צריך למצוא איפה להתיישב, ויש אחד פחות מדי וכו'. אוקיי. הם מקיפים, ובאיזשהו שלב הם ירוצו קדימה ברגע שיתקעו בשופרות. לא יותר הגיוני, אם כבר, לשכב מסביב, במערב, שבוע ימים, להסתכל. שם, זה המשימה שלי. אני מסתכל איפה יש אבן, איפה יש נקיק, איפה יש ועדי קטן, איפה יש עלייה, ירידה. אני לומד, אני מסתכל, ללמוד את השטח, כדי לדעת שבשנייה שיתקעו, זה הנתיב שלי. אני פה עם המחלקה שלי, עם הפלוגה שלי, רצים קדימה לקצת הצפוני, לפינה הצפון מזרחית, לא משנה. אנחנו הסתכלנו במשך שבעה ימים, ראינו את ה... למה צריכים את הסיבוב הזה, לסבוב את העיר? מה העניין הסיבוב הזה שמסובבים? מה זה? כן, אבל בואו, אני מבין, אני אמשיך אולי את הנקודה שעוררת. אנחנו גם שותפים לנס. כשאנחנו מקיפים, אנחנו נשים שותפים לנס. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו לנס, נכון? הוא יכול להפיל את החומות לבד. אבל ציווה עלינו לעשות משהו מאוד מאוד מעניין, להיות שותפים. כלומר, לא רק שבמלחמה אנחנו נלחם בצורה טבעית, אפילו בנס אנחנו שותפים לנס. טוב, בסדר גמור. מה זה? כן, נפילת החומות. זה הנס, המלחמה הייתה טבעית לגמרי. עכשיו, כשיש, אז יש שותפות כזה. אז למה לעשות שותפות יותר מדויקת? כלומר, להיות אנחנו מכוונים למשימה שלנו בצורה הכי הכי מעשית וטובה. אם אני יודע איפה אני אמור לתקוף, אז אני במשך שבוע ימים מסתכל, רואה, שלא פתאום נרוץ קדימה ולא שמתי לב, יש שם אבן ובום, נופל לפרצוף ואני לא מסתער כמו שצריך. ואז כל המסע מקיף את העיר במרחק, וכל אחד לומד את מה שיש לו, ולא בצורה פתאומית, רנדומלית, מזדמנת, שפתאום הכהנים תקעו בשופרות, ואני נמצא ליד הקטע הזה, ואני צריך עכשיו, למה זה התוכנית האלוקית? למה להסתובב? כבר הבנתי להקיף, כמו איזה מעגל כוח כזה, שגם דרך אגב, אני חושב שגם הם עם עוצמה גדולה, סוגרת ומסוגרת. זאת אומרת, הם מלוכדים בפנים. זה מאוד מאוד משמעותי. התורה אומרת לשיר רוח רביעית, בזמן שאתה עושה מצור כדי שיוכלו לברוח. ופה אנחנו סוגרים אותם, וכשהם סגורים, הם חזקים. וגם אנחנו עם סגירה מאוד מאוד עוצמתית, מקיפים את הכל. אבל שוב, למה סובב? מה המשמעות של ההקפות? למה מקיפים? מה יש בהקפה שירוח משמעותית? שם, בעוד מקומות, כשרוצים להקדיש את ירושלים, הוסיף שכונות, כשהוסיפו בית שני, הוסיפו שכונות על ירושלים, חומה שנייה, חומה שלישית, מכירות את זה, כן, הרחיבו את ירושלים, אז צריכים לקדש את ירושלים מקודשת, אז צריכים לקדש את המקום, והפעולה, ההקדשה, היא על ידי סיבוב שמסתובבים סביב השטח המקודש. אבל שוב, למה? למה יש פה את התנועה הזאת שהיא סיבובית? שאלה ברורה? זה בעצם עכשיו מפתח לכל מה שמתרחש פה בתוך הפרק. נראה לי שמשמעות התנועה הזאת היא עצומה. זו התנועה הכי בסיסית בטבע. מה זאת אומרת? ממה כל אטום בנוי? נכון? מסתובב סביבו. יש את הגרעין, יש משהו מסתובב סביבו. הגלקסיות, איך הן בנויות? הכל בנוי על התנועה הסיבובית. כל הטבע, מהאטום הקטן עד הגלקסיות הענקיות, הכל בנוי על התנועה הסיבובית. ואם תרצו, הייתי אומר בעצם שיש פה משהו מאוד שמחבר אותנו למספר 7. מה זה 7? זה הטבע. 7 זה הטבע. ולכן התנועה הסיבובית היא לא מקרית. ולך יותר מזה, לא סתם מספר 7 זה הטבע, אלא איפה אנחנו פוגשים את זה לראשונה? מעשה בראשית. בבריאה אנחנו מוצאים את השבוע, היום הראשון, היום השני, היום השלישי. וחזרנו לנו משהו מאוד מאוד מעניין. מתי הייתה מלחמה ביריחו? בשבת. אמרו לו של עולם, למה לעשות ככה? מה אכפת לך? זאת אומרת, ההקפה הראשונה הייתה ביום ראשון, והכיבוש היה ביום שבת. מה הבעיה להתחיל ביום שלישי את ההקפות? ואז המלחמה תהיה ביום שני. לא צריך לחלל שבת. נכון, מותר לחלל שבת במלחמה. אבל למה חייבים? למה הם עכשיו חיוון את זה דווקא לפה? הייתי מצפה או מחכה לדעת משהו שונה לחלוטין. לא, הוא חזל. ביום הראשון התחילו, ביום שני, ממש מקביל לשש בבראשית. ומה זה אומר? הייתי מרחיב אפילו יותר מזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא בסוף היום הראשון, אחרי יהי אור? מה עשו ביום הראשון אחרי שהקיפו פעם אחת? כאילו, אין מה לעשות. למה? זה ממש מעשה בראשית. זה כל מה שהם עשו באותו יום. קדוש ברוך הוא לא הראשון, אבל להדגיש את זה אצלנו, כאילו, זהו, זה כל מה שיש. ממש כמו מעשה בראשית. ביום ראשון, ביום השני, ביום השלישי, ביום הרביעי. אבל למה? מה זה אומר? ואני לדעתי, הפרק הזה הוא בעצם הרש"י הראשון של התורה. מה זאת אומרת? מה אומר רש"י הראשון לתורה? שלא יגידו מות העולם. למה התורה התחילה בראשית? היה אפשר להתחיל מפרק י"ב בשמות, מהמצווה הראשונה. אלא שלא יגידו ליסטים אתם, שגנבתם את ארץ כנען. ואנחנו אומרים להם, הקדוש הוא ברא את העולם, נתנה להם, נטלה מהם ונתנה לנו. למה באמת השם עשה את זה ככה? למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו מלכתחילה את זה? למה הוא שם שם את הכנענים שיציקו לנו ונצטרך לכבוש אותם? יויין שני שיעורים אחורה על כל הבעייתיות שיש בכיבוש הכנענים. למה צריך את כל הבלגן? למה לא לבוא ישר למקום הזה? מה זה אומר? ובמקום זה אנחנו נאלצים לבוא אל מקום שהשם נתן להם ועכשיו נתנה מהם ונתנה לנו ויגידו, אומות העולם, ניסתים אתם. אז יש לנו תירוץ, יופי, שכוח. אבל למה באמת הקדוש ברוך הוא עושה את זה ככה? ו- ונראה לי שזאת בדיוק הנקודה. אנחנו פה חווים מחדש את מעשה בראשית. כלומר, אתם חושבים שמעשה בראשית היה אז, וזה כל מה שהיה, זו בעצם המציאות האידיאלית? דו לכם שלא. מה זאת אומרת דו לכם שלא? 2,000 שנות תוהו ועוד 500 שנה באו לידי סוף עכשיו. כבר אנחנו בבוקר של יום השלישי עכשיו, נכון? זה מעניין. זה היומיים אולי שהדגישו אותם, זה לא חשבתי אף פעם. זכותכם תגן עליי. וואו, יפה. כל 1,000 שנה זה כמו יום אחד בפריאה. מתי נולד אברהם? מה כתוב שם? 1948. זה שנה שקל לזכור אותה, נכון? מה אני לא לעשות? ממש, איך זה קל לזכור את זה? כבר 50 שנה לפני סוף האלף השני. בסוף יום השני. זה בין השמשות כזה, נכון? זה בין השמשות. כמה זמן אחרי לידת אברהם הגענו הביתה לארץ ישראל? 2,448, נכון? 500 שנה אחר כך. כלומר, מה זה אומר? זה בדיוק, 2,500. זה אחרי הלילה, נכון? 500 שנה זה לילה, 500 שנה זה יום. אתה מבין אותי? מה אני מתכוון? אם כל 1,000 שנה זה כמו יום, אז 500 שנים הראשונות זה הלילה של היום, והי ערב, ועוד 500 שנה בוקר. אנחנו מגיעים ביום שלישי בבוקר, שנת 2,500 כמעט, מגיעים לארץ ישראל, אחרי יומיים של בלגן. מה זה הבלגן הזה? עבודה זרה, אבל לא סתם עבודה זרה. 2,000 שנות תוהו זה משהו מאוד מאוד בעייתי. הרשעות שולטת במקום, הגסות, השעבוד, עד יציאת מצרים, לא היה עם שיצא לחופש. דיברנו על עבודה זרה. מה זה העניין של עבודה זרה? החזק הוא החזק, והוא תמיד יישאר חזק, והחלש תמיד יהיה מוחלש, ואין תזוזה בעולם, אין שינוי בעולם. הרוע שולט, פרעה הוא אלוהים, הוא החזק, והוא יחזיק את כולם מתחתיו, כולם, גם השרים שלו, כולם יהיו מתחתיו. בגלל שהוא אלוהים, הוא בעל הכוחות, והעולם לא יכול להשתנות. ואז בא עולם חדש, קצת הזכרנו שמושב ביחס לרחב, יש פה פתאום שינוי, אפשר לצאת מעולם של זנות, אפשר להשתנות, וואו, וואו. כלומר, יש פה איזושהי מהפכה שמתרחשת, ובאים ואומרים, אתם חשבתם שזה היה העולם באמת, זה האידיאל שהיה לפנינו? 2,500 שנה של תוהו, של רוע, נתרגם את זה קצת אחרת של ילדותיות. לא סתם ילדותיות. אתם יודעות שילדים לפעמים הם אכזריים מאוד. הם מאוד טבעיים. לטבע יש הרבה אכזריות בתוכו. כלומר, זו שאלה גדולה מאוד. האם כשאריה טורף צבי זה אכזריות או לא אכזריות? או זה הטבע שלו? ויורד, זה הטבע שלו כרגע, וזה מאוד אכזרי. אבל ככה כשבו ברא. זה גם הילד, לפעמים הוא מביץ מכות רצח. זה הטבעיות שלו. אז אנחנו בני אדם, אנחנו באים להתחנך, זה לא אותו דבר לגמרי. אבל כן, יש בילדותיות משהו קשה. במחירות, בכניסה לארץ, יש חזרה גנרלית, ואפשר להגיד חזרה לאחר מעשה. כן, יש שינון, נקרא לזה יותר מדויק, של מעשה בראשית. כיבוש יריחו מבטא את מעשה בראשית המחודשת. וממילא אנחנו פוגשים 7 ימים עם הקפות. אנחנו פוגשים את כיבוש הארץ. אנחנו פוגשים דווקא יום ראשון עד שבת קודש. ואנחנו לומדים להבין שבשביל זה נברא העולם. שלא תחשבו לרגע שהעולם נברא בשביל האליליות, הרשעות. עד כאן בסדר? לכן יש פה, זה רש"י ראשון, כוח מסע בגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. ואם אני אעשה איזושהי השלכה אשכנזית למציאות הזאת, נהגו באשכנז שהכלה מקיפה שבע פעמים את החתן לפני הקידושין. למה? כבר אומרים, זה קשור, ברור ליריחו, נכון. מה אנחנו חושבים, בלי פגיעה באף אחד? שימי הרווקות זה האידיאל? לא. לא. גם אני אגיד יותר מזה. החתונה זה לא אחד ועוד אחד. זה שיוצר שני בני אדם. זה חידוש מהותי במציאות. נבנה פה בית. נבנה פה משהו חדש. חשבנו שהמציאות הייתה בשביל איך שאנחנו התנהגנו במשך 20 שנה. לא, זה לא זה. כל הרעיון הזה של ההקפות היא בדיוק באה להגיד שכל ההקדמה שלנו בחיים, שמי רווקות, זה בא להכין אותנו למשהו הרבה יותר גדול. זה לא אחד ועוד אחד. זה התחדשות תהומית. למה הקדוש הוא ברא אותנו חסרים? למה הוא ברא את העולם ילדותי? למה הוא ברא את הילד עם יצר רע גדול וכו' וכו'? אלו שאלות טובות. אבל ככה סדרי הבריאה שאנחנו צריכים בסוף לבחור, לקדש, לרומם, וזה בא בצורה סיבובית, כמו מעשה בראשית, כמו כל הטבע. הטבע יסודו בתנועה סיבובית, ואם חס וחלילה ייפסק, נעיין בזה בשמש בגבעון דום. מה יקרה, מה עלול לקרות כשהשמש פוסקת? אבל באופן עקרוני, אנחנו לומדים פה כל הקפות, כל המהלך הזה. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה בכל צורה, אבל למה בתנועה? להכניס אותנו לעולם הטבע. הפוך. לחדש את עולם הטבע, לחדש את המציאות ולהבין יש מגמה לכל מה שהיה עד עכשיו. מה? המסבר את ישראל, הרש"י הראשון. אנחנו חשבנו שהמצוות זה המפתח של כל התורה הקדושה? לא. זה פותח בבראשית ועוד 11 פרקים של שמות ללמד אותנו שכל העולם הזה מוביל אותנו לנקודה הזאת. אנחנו צריכים להופיע את עצמנו בארץ ישראל. ורק אז העולם מתחיל להיות מתוקן. עד כאן בסדר? יש שאלות? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וואו, אין שאלות. טוב, אוקיי. כן, תודה. שאלה טובה. זה הקטע שלו דילגתי. כלומר, כשאמרתי למה הקדוש הוא ברא את העולם בתחילה אלילי, למה הקדוש הוא ברא את הילד או את האיש והאישה מופרדים, זה היה יותר פשוט שאין מלדים כמו שהיינו בשמיים, נשמה אחת ובגוף אחד. אז נגיד את זה בצד ציורית קודם כל. אם היינו נבראים מלכתחילה לפני הניסור, כן, מה זה הניסור? זה ההפרדה. אז אתם מבינות, קודם כל, נגיד בצורה ציורית, שכשהאיש הולך קדימה, מה האישה הייתה עושה? הולכת אחורה. כשהאישה הולכת קדימה, האיש הולך אחורה. זה, זה, זה יוצא מציאות מאוד לא נעימה, מאוד לא פמיניסטית. מה עומק הדבר? באמת. הנסירה יוצרת חופש מלא לאיש ולאישה. א', ב', אפשר להגיד שלא היינו נפגשים אף פעם. אתה לא רואה את הגב שלך. היא לא רואה את הגב שלה. אבל מה שהרבה יותר משמעותי משני הדברים האלו, שהם קצת ציוריים, אין בה בחירה. איזה דבר מדהים זה לבחור את הבעל, לבחור את האישה. אני אוהב את היד שלי. אפשר אולי קצת להגיד את זה. אבל אני לא מגיש אף פעם ליד שלי כמו אני מגיש לאשתי. אני לא בחרתי, זאת אומרת, זה פשוט, זה לא אפילו לא צריך לאהוב אותה, את הידיים התכוונתי. לא צריך לאהוב את חלקי הגוף, זה הגוף שלי. איזה דבר התגלה מופלא כשאנחנו מחפשים את הצלע. כשיכול לחפש את הצלע השני, את הצד שחסר. זה מביא משהו בעולם שהוא אולי אחד הדברים הכי עצמותיים בעולם. זה, עכשיו, עד כאן זה נחמד, נכון? סיפור אהבה פשוט. עכשיו, אז קודם כל, אני יכול להגיד, לפעמים בוחרים בחירות לא נכונות. איי, 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 איי. מסובך. לפעמים יש דברים מראים אפילו. מסובך. אבל בוא אפילו נניח שהרוב הולך בטוב. שזה תלוי בנו, זו מדרגה חדשה. והיכולת להכריע, אני אקרא לזה את הספקות, זה עבודה זרה. עבודה זרה היא ספקנית. היא באה ואומרת, מי אומר? היא באה ואומרת, מה יש הרבה אפשרויות בשמיים. והנקודה או הדרך הזאת שהיא באה להעמיד עולם של ודאות, עולם שבונה את ארץ ישראל בוודאות, בונה עולם של אמונה בשם בוודאות, כמו אברהם אבינו שהולך עם ודאות עד כדי עקדת יצחק, נכון? זה עולם של ודאות, זה עולם של בהירות, זה עולם שלוקח אותנו למקום שממילא את כל הספקות אנחנו מוחקים. זה עבודה. כשאתה מוחק את הספקות ובוחר להתחתן, זו עוצמה אדירה לכל החיים. כשאתה מוחק את הספקות ובוחר להמליך את הקדוש בעולמו, זה משהו אדיר. רק שם זה בא לידי ביטוי במלחמה בפועל. הלוחמה הפנימית שאדם נלחם עצמו, האם הוא מתאים לי או הוא לא מתאים לי, האם זה נכון או לא נכון, זה מלחמה שונה ממלחמה שאנחנו, אבל זה אותו רעיון בדיוק. יש מלחמות בעולם, יש צורך לכבוש, דרכו של איש לכבוש. יש פה צורך לכבוש, ללחם על המציאות הזאת. בסדר?
אז זה
כן, אנחנו אולי אפילו חלק מהשאלות ששאלנו לפני כן. אני הבאתי את עקדת יצחק, זה באמת דבר לא פשוט. אברהם היה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, למדרש אומר, אמרת כי ביצחק יקרא לך זרה, אז למה שאני אשחוט אותו? אני רוצה להוסיף על זה משהו. אולי יכול להגיד לעצמו, שנייה, מה השם אמר לי פה. השם אמר לי, כי ביצחק יקח הזרע, אמר לי, קח לך את בנך את יחידך שאהבת, ולך לארץ המוריה. הם סותרים לך את השני? חייב להיות. חייב להיות שהם סותרים? למה לא? מה? לא ישק, בנך יחידך שבת את יצחק. כי ביצחק יחד זרה. זה יכול ללכת ביחד? בוודאי. תחתן אותו היום, ובעוד שלוש שנים, כתוב מתי להקריב אותו? לא. תזדנז, שיתחתן, ושיהיו ילד ילדים, ואז תיקח אותו. יכול להיות? קדימה. אז לא היה שרוצה שנעשה את זה בעוד 15 שנה? אולי. וואו. מה עושה אברהם? רץ עכשיו. הוא מבין את הציווי האלוקי עכשיו. מה זה אומר? אני לא יודע. איך אפשר לחיות את שני הדברים? לא יודע, זה לא משנה לי. אני עושה את רצון בוראי. להיות במקום כזה, שאני עושה את רצון בוראי, ולא מעמיד את הספיקות כמחיצה בפני הרצון הזה. אני יכול להסביר המון דברים, למה לא להקריב את הבן? ואברהם אבינו מקריב את הבן. הוא מקריב, מוכן להקריב את הטבע. הוא לוקח את הטבע האנושי, אהבת הבן, והוא אומר, אני שם אותו בצד, בגלל שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, אהבה מוחלטת. הטבע האנושי הוא לא בריא, הוא לא נכון. מה המסקנה של עקדת יצחק? זה לא טוב לאהוב ילדים, צריכים להקריב אותם מדי פעם. זה נכון עד היום? מי שולח את הילד שלו לצבא יודע שבעזרת השם כולם יחזרו בשלום, אבל בצבא יש מלחמות. ויש כאלו שלא חוזר הביתה. ועדת כן, כהורים אנחנו יודעים ושולחים את הילדים שלנו לצבא. אנחנו יודעים שיש דברים כאלו. אז מה, לא אוהבים אותם? אוהבים אותם מאוד 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 את הילדים שלנו. עוד כמה מאודים ועוד 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 ועוד. ודאי, ודאי. רק האהבה הזאת היא מוארת מאהבת השם. זה מה שאומר רב קוק, זה היסוד של עקדת יצחק. אז הוא אומר לו, מצוין, אחרי שבחרת שאהבת השם זה העיקר, עכשיו תאהב את הבן שלך מאהבה אלוקית, לא רק מאהבה טבעית. וואו, אוקיי, מצוין. אבל זה בא ונבנה מתוך בהירות שקודם כל מדבר השם יקום לעולם. ואנחנו, אחרי שדבר השם ברור, אז אנחנו יודעים איך להאיר את אהבת הילדים, את אהבת הטבע, את אהבת המציאות, כן, בצורה מופלאה. למה? מפני שיש בנו אהבת השם עליונה, והוא ברא את הטבע וכו וכו. אהבה גדולה יש בליבנו. מקווה שזה הסביר קצת את המבט הזה, כן? מה אנחנו צריכים לכם נגד הרוע, הספק, החולשה וכדומה. כן. שאלה טובה. אני מבין, לא ראיתי זה כתוב. אני גם לא ראיתי את הרעיון הזה, שמעתי כתוב. אני חשבתי על זה מעצמי, שיכול היה חתן אותו. אבל אני מבין שהוא מבין שכל שבו רוצה את זה מיד. זה ההבנה שלו. נכון, מתי? בי"ג כסלו תשין צדי דלי. נו, מה הבעיה? לא, זה לא כתוב מתי. וישכם אמר בבוקר, יו, הוא רץ בזריזות. הוא מבין שזאת המשימה שלו. איך זה יישב את המשימה, אני לא יודע. אולי כדאי להתעכב, לא. אני ברור לי שהשם רוצה שעכשיו אני עזב. הוא צדק בזה. השם עשה מיד. את העקידה. לא עוד אותו לא עולה, נכון? אבל איך הוא ידע? שאלה נפלאה. אין לי איזה תשובה. מספיק טובה, הוא ידע. כך נראה לי. בסדר? הוא יכול לטעון טענות, הוא יכול לעורר ספקות. השם, אולי אתה לא רוצה את זה באמת. זה מה שאתה להביא מזה. אולי לא כדאי כרגע, עכשיו, השנה, שנה הבאה, 20 שנה, נחכה עוד קצת שיגדל את הילדים שלו, אני יכול להיות בכל מיני דברים. לא, הוא מבין שזאת המשימה שלו, והוא עושה את זה. הוא נלחם נגד הספקנות. גם כל המדרשים מתארים את היצרה בתרחומה. יש תיאור שהיצרה בא לאברהם ומנסה להגיד לו, אל תעשה את זה. הוא נפלף אותו. הוא אמר, מה אתה חושב, שתקבל יד אחר? לא תקבל יד אחר. והוא כל מיני דברים מנסה להחליש אותו. הוא אומר לו, ואז יצרה אומר לו, פסט, זה גדול לך סוד. השם לא רוצה שתעלה אותו לעולה, ברגע אחרון יגיד לך לא. מה זה עושה? מוציא את כל האבים מהניסיון, נכון? אם אתה יודע מה הניסיון, אז אתה אומר, לא, השם יגיד לי ברגע אחרון, אז הוא הרס את הכל לסטן. מה אומר אברהם אבינו? זה בעיה של שקרנים. אף פעם לא מאמינים לו. אף פעם לא מאמינים ליצר הרע. גם אז אני לא אומר לך. אני הולך לכלי. כלומר, ואז הוא בא ליצחק. נסה לשכנע אותו גם כן. ויצחק אומר, אבא, מה הוא רוצה ממני? עזוב אותו. ואז בא הנהר, שהוא לא יכול לעבור את הנהר. אין, אברהם מתגבר על כל הספקות, על כל הבעיות, על כל החולשות, והוא הולך למשימה הזאת בוודאות. אי אפשר להרוג את הילד, להעלות אותו, להעלות אותו לעולה בלי ודאות ברורה, שיקרה כוח חזקה, שגם יצחק משוכנע מזה. ראיתי באחד המפרשים האחרונים שאומר, כל 9 הניסיונות הראשונים היו על אברהם בעצמו, פה הניסיון על מישהו אחר. זה הניסיון הכי קשה. לעשות למישהו אחר משהו? אני לא אכל חודשיים, לא אכל חודשיים. אני לא ישן יומיים, לא ישן יומיים. אני בסדר. אבל לעשות למישהו אחר את זה? וואו. זה סיפור. אבל זה הוודאות של אברהם אבינו. זה מה שרציתי להעמיד את הנקודה הזאת של עולם שוודאות שהולך ונבנה פה. בסדר?
כן. לגבי ספק, זה משהו שהוא ממש הגיוני שלי הרבה בחיים, כאילו, בגלל שחיים מורכבים, אז איך, גם באמת מה כל כך רע בו, וגם איך מולדים איתו, כי צריך פשוט לדחות אותו, כאילו שיש דרך לענות לספק.
שאלה נפלאה. אפשר לדחות ספק? אני מסופק אם זה נכון או לא נכון. לא, אני לא אחשוב על זה. אז למה אני מסופק? אדם על עצמו. איך ספק שר מעליך? איך אפשר לשים ספק? אבל זה מנקה, לא? אני אביא משל. מאוד פשוט. הייתם פעם רעבות? הייתם פעם רעבות? אבל באמת רעבות? אוקיי, כלומר, צמתם שבוע ימים, משהו מהסוג הזה, נכון? סיפר לי רב גדול על סבא שלו שיצא משבת לשבת. ככה נהג הרבה שנים. בשבת היה אוכל, האמת דיברתי אתמול מישהו, וגם סב ציוד היה משהו מאוד דומה לזה. הרב כמעט לא היה אוכל, היה אוכל 2 צנימי לחם עם כוס תה בבוקר, ו2 צנימי לחם עם כוס תה בערב. זה מה שהוא היה אוכל. הרבנית כלאב, שהייתה אחראית על האוכל, הייתה בדודה כזאת של סב ציודה, הייתה אחראית בישיבה, היא תמיד ניסתה לדחוף לו משהו בארוחת בוקר, משהו נוסף לאכול, הוא לא אוכל את זה. כמו כשהוא היה בא להתפלל בישיבה, היו מעלים לו את הקוסטי לספרייה, שם הוא היה יושב ומקבל לדבר עם התלמידים, מי שרצה לדבר איתו. אבל בשבת הרב אכל בלי גבול. וכשפעם מישהו שאכל אצלו, הוא אמר, למה אתה לא אוכל? הוא אמר, אני לא רעב. הרב התבונן בו. מה, בשבת אוכלים בגלל שריתנו? שבת זה מצווה. אבל אני חוזר לסיפור ההוא של הסבא של הרב מנהר, שפעם אחת הצום הפריע לו ללמוד, מיד התיישב ואכל. זאת אומרת, שנים הוא צם כל השבוע וזה בכלל לא מפריע לו ללמוד. איך זה יכול להיות? תשאלו את הילדים הקטנים, איך זה עובד? הם יסבירו לכם הכל. מה זאת אומרת? שלמה, בוא הביתה, כבר מאוחר. אמא, אני באמצע משחק, אבל לא אכלת שום דבר. אמא, אני לא רעב. אחרי שעתיים. בוא הביתה, שלומי. אמא, אני באמצע משחק, אני לא רעב. אחרי שעתיים. שלומי, בוא. אמא, אני לא רעב, אני עסוק עכשיו. עוד שעה. בוא הביתה, חמודי. אמא, אני לא רעב. אחרי 7 שעות נכנס הביתה, אם יש משהו חול, מת מרעב. מה קרה? נכון? כל זמן שהוא היה עסוק, הוא לא היה רעב. באמת הוא לא היה רעב. בשנייה שהוא משועמם, וואי, מת מרעב. סבתא שלי זכרה לברכה, לפני 100 שנה בדיוק, היה רעב גדול ברוסיה. רעב גדול מאוד. והיה להם פרוסת לחם בכוח המדינה בית ביום. זה מה שהיה לאכול. אז היא אמרה לי פעם שהייתה מחביאה את הפרוסת לחם של הדוד שלי, היה חוזה מהתלמוד תורה, והיא הייתה מחביאה את הפרוסת, היה מסתכל בגז הלחם, יש משהו לאכול. לא היה מה לאכול. מתי הייתה נותנת לו את זה? לפני שהוא היה הולך לישון. כשזה החוצה, כשהיה לומד, כשהיה משחק, אז לא חושבים על הרעבון. עכשיו, בתוך המיטה, ולא אכלת שום דבר כל היום, זה יותר מציק, נכון? לך תישן ככה. אז זה הרגע שהייתה נגמרת, לפני שהוא הולך לישון, אני מקורא את הפרוסת לחם. כשאתה, כלומר, כשיש לך ספקות, הרעיון הוא להסתכל מבט יותר גבוה. שם פתאום הספק לא קיים בכלל. כשיש דברים שאתה, כשהמבט הוא גבוה יותר, הכל נראה אחרת. הספק לא ספק. בצורת החיים שלי כרגע יש לי כל מיני התלבטויות, ספקות, קשיים. אדם מתרומם לעבודת השם נניח, אדם מבין שכל מעשיו הם עבודת השם, אז הכל נראה אחרת פתאום. גם היצר הרע קצת נעלם לו וכולי וכולי. לא ממש, קצת. זה נותן קצת תשובה לדברים, אנחנו חייבים לעצור פה. השם יאיר את דרכנו, יאיר את דרכנו, זה השם.